BGU Radio. שלום, אתם מאזינים לפרק מספר 16 של מדרום תיפתח הטובה. הפודקאסט פועל במסגרת רדיו BGU, רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון. אני מזכיר שאת הפודקאסט מלווה קבוצת הפייסבוק מדרום תיפתח הטובה, שמטרתה לקדם את היזמות החברתית בדרום. מדי פעם אנחנו אפילו נפגשים, ויש המון תוכן מעניין והמון אנשים מעניינים שכדאי להכיר, אז כדאי להצטרף לקבוצה הזאת עם יזמות חברתית מעניינת אתכם. בפרק הזה ראיינתי את דני תימור. דני הוא המנהל העסקי של רשת הפודקאסטים עושים היסטוריה. דיברנו על עולם הפודקאסטים בכלל ובישראל בפרט, על הדרך של רשת עושים היסטוריה מיוזמה התנדבותית פרטית של רן לוי לרשת גדולה של ערוצי פודקאסטים רבים, כפי שהיא היום. מהם הסוגים השונים של הפודקאסטים? מה צריך כדי שפודקאסט יהיה מסחרי ורווחי? כמאזין ותיק, חשבתי שאני מכיר את עולם הפודקאסטים, אבל השיחה עם דני פתחה לי כל מיני כיווני חשיבה חדשים. קיצור, היה ממש מרתק, אני נהניתי, אני בטוח שגם אתם תהנו. יאללה, שיהיה לכם סבבה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. הפרק הזה מוקלט באולפנים של עושים היסטוריה, שאני כמאזין ותיק של הרשת, עוד כשהייתה רק עושים היסטוריה, אני מאוד מתרגש לשבת פה. שבתי היום דני תימור, המנהל העסקי של הרשת. שלום דני.
אלן.
וואי, כן, אני מתרגש, אני מודה.
אין סיבה.
מה אין סיבה? יש לכם פרויקט מדהים, ולא, אתה נמצא פה כל יום, בשבילי זה פעם בכמה שנים. להגיע לאולפנים שלכם, אז אני נהנה היום, זה הכל.
זה שאתה מתרגש מה זה, אני שמח מאוד. לשבת איתי, אני לא רואה שום סיבה להתרגשות. אני לא מתרגש לשבת איתי.
הכל עניין של הרגלים, בסדר. טוב, יאללה, בוא נתגלגל. אז רציתי לשאול שאלה ראשונה כללית על עולם הפודקאסטים, שעולם מאוד דינמי, ומעניין אותי לשמוע ממך מה התחזיות שלך לקראת העתיד של הפודקאסטים בשנים הקרובות. לאן זה הולך?
אז אני ברשותך אתחיל, אני בשאלה, ששאלתי אותך גם בטלפון שהתקשרת, פנית אליי והפודקאסט הוא פודקאסט חברתי, אז המיזם שלנו הוא מיזם עסקי לחלוטין, אני איש עסקי, לא שאין לי ערכים אחרים, אבל זה מיזם מסחרי, ולמה הזמנת אותי בכלל?
טוב, קודם כל אני יודע... אם השאלה היא למה הזמנתי אותך, זה כי אני אוהב את הרשת עושים היסטוריה, וזה התחיל מנקודה אישית. אבל זה לא עומד בכלל בסתירה לעניין של יזמות חברתית, שזה המטרה של מדרום תיפתח הטובה, לקדם יזמות חברתית. בדרך כלל בדרום, אבל יש גם פרקי בונוס, אז אפשר לחרוג. ועושים היסטוריה, התוכן שלה זה תוכן שתורם לחברה. היא לא, אמנם, כדי להתפרנס צריך להיות עסקיים, אבל לא מדובר פה באיזשהו מוצר טכני שנותן שירות לאיזה משהו... טכני וסתמי כזה, אלא לי זה מאוד מתחבר למה שרן לוי אמר בחנוכה של האולפנים פעם, קיצור, רן לוי אמר פעם שמבחינתו הרעיון של עושים היסטוריה זה להנביט לאנשים זרעים בתוך הראש דרך האוזניים, ואצלי זה גם עבד, ברמה האישית אני בהחלט למדתי והועשרתי והושפעתי רבות מהתכנים של עושים היסטוריה, אז אני לא רואה סתירה בין עסקים לקידום חברתי של נושאים חברתיים. צריך לעשות את זה נכון, זה מורכב, אבל בסדר, בוא, אנחנו פה לא מתמקדים ממש בתוכנית העסקית של עושים היסטוריה, אלא בתכנים ובעשייה עצמה. זה החיבור שאני רואה.
טוב, אחרי שענית כל כך יפה, אני אענה לך גם על השאלה. אז איך אני רואה את העולם של הפודקאסטים? אני חושב שאמרתי באירוע לפני... שנתיים וחצי, שלוש, שאנחנו בשפיץ קצה הקרחון. אז השפיץ, אנחנו כבר בקצה הקרחון, זאת אומרת, זה לא רק בשפיץ, אלא אנחנו רואים כניסה מסיבית של מאזינים לעולם הפודקאסטים, נחשפים למדיום הזה, נחשפים ליתרונות שלו, מעבר שהוא מעבר דיסטרפטיבי מעולם של האזנה לאודיו או הזנה ליניארית לאודיו, למעבר של on demand. אנחנו רואים את מה שעשה כבר ה-VOD לתעשיית הטלוויזיה. אני מאמין ורואה כבר שגם הפודקאסט עושה לתעשיית הרדיו. זה תהליך. המדיום המדיום האודיו, שהוא המדיום הנצרך ביותר בכלל. מה שאני מדבר כרגע זה מנתונים שאוספים חברות איסוף מידע, כמו אדיסון ריסרצ' בארצות הברית. אז המדיום הזה זה המדיום הנצרך בכלל. תחשוב על כל המוזיקה שאתה שומע, רדיו, כמובן פודקאסטים וכן הלאה.
יש לו את היתרון שהוא לא דורש פנאי מוחלט. אתה יכול לעשות אותו תוך כדי דברים אחרים.
בדיוק. בתכל'ס זה לא מעסיק את העיניים, שזה כפי נראה אמצעי הקלט הכי משמעותי מבחינתנו. ולכן אנשים צורכים כל הזמן אודיו. ואני רואה איך אנחנו נכנסים גם בישראל, בטח בארצות הברית שנמצאת משהו כמו 3-5 שנים קדימה מישראל מבחינת התפתחות המדיה, זה הפך להיות מדיום מרכזי עם אקוסיסטם שלם סביבו. הייתי לפני חצי שנה בכנס באורלנדו, כנס הפודקאסטים הגדול בעולם, ונדהמתי, פשוט בבת אחת זה הפכה להיות תעשייה. היינו בכנס הזה פעם ראשונה ב-2016, וקפצתי כאילו 3 שנים אחרי, הרגשתי כאילו מסע לעתיד של 5 שנים. אז המדיום הזה הולך להיות מדיום של מיינסטרים. זה די ברור. עוד ועוד אוכלוסיות נכנסות, עוד ועוד שכבות. אם בעבר זה היה נחלת הארלי אדפטורס, היום גם לייט בלומרס מגיעים...
לייט בלומר, סתם תסביר, לא בטוח ש...
יש מודל של אימוץ טכנולוגיה, ולייט בלומר זה בדרך כלל מאמצים מאוחרים של טכנולוגיה. זה לא טכנולוגיה במקרה הזה, סך הכל מדיה, אבל זה מתאים גם...
בוא נציג את זה, נמחיש את זה בדוגמה. אני מאזין לעושים היסטוריה כבר המון שנים, לאחרונה הצלחתי להביא את אמא שלי להאזין לפודקאסטים, אז זה נראה לי אתה איך שאתה מתאר.
כן, זה גם עניין גילאי, אבל זה גם עניין של... פתיחות לטכנולוגיה, או כאלה שהם טכנופובים. פעם, גם אני מאזין יחסית הרבה שנים לפודקאסטים, זה היה סיפור לא נורמלי להאזין לפודקאסט, היינו מורידים, MP3, כן יש בטריה לנגן, אין בטריה לנגן, היום פשוט לוחצים פליי בטלפון, ונגמר הסיפור. אנחנו רואים גם כניסה של שחקניות גדולות מאוד למגרש הזה, שחקניות כמו גוגל, פייסבוק, סליחה, פייסבוק לא, גוגל, ספוטיפיי, אפל עושה הרבה קולות של כניסה, סוני, נכנסים מכל...
מה זה אומר שהם נכנסות? אפל הרי אייטיונס זה הבסיס במידה רבה.
כן, אפל עשתה מהלך בתחילת, בסדר גודל של 2007-2009, פחות או יותר, ומאז נרדמה על העניין, היא הפכה לסטנדרט דה פקטו כמנוע חיפוש של פודקאסטים. כל מי שמשתמש בפודקאסט קאצ'ר מכל סוג שהוא, המנוע הוא מנוע של אפל, וכל מי שמקים פודקאסט יודע שהוא צריך להירשם כמו שצריך לאפל. אבל בתכלס הם נשארו כאלה. ומכיוון שזה מנוע טקסטואלי ואנחנו נמצאים בעולם של אודיו, אין להם יתרון יחסי על אף אחד אחר ש... לכאורה, הם היו אמורים להיות הגוגל של הפודקאסטים. אז הם לא. זאת אומרת, הם בארצות הברית מאוד מאוד דומיננטים. צריך לזכור שארצות הברית היא מדינת אייפון או מדינת אפל. אבל בשאר העולם, זה פשוט הכלי שמאחורי הקלעים. אבל היום אנחנו מבינים, קוראים, רואים, שהם עושים מהלכים משמעותיים. בדרך כלל אחד הסימנים למהלכים משמעותיים זה שגוף כזה הופך להיות סוג של פאבלישר, או קונה פאבלישר, מתחיל להקים תכנים אקסקלוסיביים או לא אקסקלוסיביים שלו, מתחיל להיות שחקן דומיננטי בתחום. אנחנו רואים את זה גם עם אפל באמת, ספוטיפיי שבשנה שעברה, נניח 2018-2019, השקיעה $500 מיליון בעולם הפודקאסטים, עם הקנייה של גימלט, קנייה של אנקור, של... עוד איזה שתי רשתות קטנות, ממש נכנסת חזק. אין לי ספק שהשנה הזאת אנחנו נראה עוד רכישות כאלה. זה אומר שהתחום מתחיל להיות מעניין, והוא גם מתחיל להיות מעניין בארץ.
אוקיי, אני רוצה לשאול שנייה שאלה ספציפית בהמשך לזה, שבשונה מהפקות וידאו, באודיו זה מאוד קל להפיק פודקאסט. הנה, במקרה שלי, פודקאסט רעיונות, הרבה פודקאסטים מאוד קל להפיק אותם. כלומר, ככה יש פודקאסטים, אתה עושה תחקיר וזה, זה יותר מורכב. אבל בגדול פודקאסט זה מעט ציוד, ובאמת אתה רואה את זה שכל אחד, כולל אני, מקים איזה פודקאסט. ואיך הם מתמודדים עם ההצפה הזאת מבחינת, כאילו אני, אוקיי, אני עושה את זה בשביל הכיף, אז גם אם יהיה לי מעט מאזינים, אני סבבה עם זה. אבל בעולם התחרותי יותר שאתם נמצאים בו, מה זה אומר?
אז קודם כל השאלה היא שאלה מצוינת, וזאת סיטואציה שאנחנו ראינו גם בארצות הברית. אנחנו הרצנו קרולרים ב-2016 לבדוק...
מה זה קרולרים?
בתוכנת... תוכנה שהולכת ובודקת בכמה, באתרי אינטרנט, זוכלת באתרי אינטרנט ובודקת כמה, מחפשת פודקאסטים וממפה אותם. Mm-hmm. אז היו סדר גודל של 500 אלף פודקאסטים.
מתי זה?
2016.
אוקיי.
Okay. נניח שהיה 2015, כן, לא okay. ממש משנה על זה, okay. אבל לפני תקופה יחסית משמעותית בעולם הפודקאסטים. היום אם תריץ קרולר, לא הרצתי, אבל פשוט... מנתונים שאני יודע מה התעשייה, אז מדברים על כמות דומה של פודקאסטים. זאת אומרת, לכאורה נראה שהשוק צמח בצורה מאוד מאוד דרמטית, אבל רוב הפודקאסטים הקטנים, הם באים, קמים ונופלים. אנחנו, יש מחלה שקוראה פודפייד, מחלה של פודפייד, מחלה שקיימת הרבה שנים, היא דגרה מתחת לפני השטח, אני בעבר הייתי אומר שזה בדרך כלל בפרק 17 אנשים נשברים וסוגרים את הבסטה. בעיקר מכיוון שהם א' לא רואים בזה שום פרנסה, וב' אתה מנסה לספור איזה פרק שלך נראה לי.
כן, בדיוק. נראה לי עברתי, יש מצב שזה.
זה לא חייב להיות פרק 17, פרק 27.
תודה על העידוד.
כן. א', באמת שלנו, זאת אומרת, זה לכאורה מאוד קל לעשות פודקאסט, אני חושב שפודקאסט הרבה יותר קשה לעשות מכל מדיום אחר, ואני אסביר למה. כי באמת להגיע ל-200-300 האזנות, זה משהו שהוא אפשרי. זאת אומרת, אנחנו בעולם של תקשורת של נישות, אתה יכול למצוא את הנישה, לתפוס אותה ולרוץ איתה. ואני חושב, אני לא מזלזל אפילו לא קצת, במישהו שקם בבוקר ומרצה בפני 200 איש במשך שעה, אחת לשבועיים, או אחת לשבוע.
נכון.
זה מספרים מאוד מאוד מרשימים, מאוד מאוד חשובים, והרבה אנשים עושים גם בניית מותג אישי, גם עושים את זה בשביל הכיף, כמו שאתה עושה את זה, ומאוד סיבות. ברגע שאתה רוצה להגיע למסות, ולהתחיל לעניין מפרסמים, אז כבר זה הופך להיות משחק הרבה יותר טריקי, אתה צריך להיות איש מקצוע. היום כל מי שעובד אצלנו עם אנשי מקצוע, מה שלא היה בעבר, זאת אומרת, בעבר... היו פונים אלינו אנשים, היינו בודקים אם יש להם דופק, ואומרים, יאללה, בוא ננסה. היום יש לנו פניות מדי יום, בין 3-4 פניות, של אנשים שונים, החל מכוכבים, כוכבים גדולים בכל מיני תחומים, טלוויזיה, רשת וכן הלאה וכן הלאה, וכלה באנשים מן היישוב שהכירו את זה, ואומרים, מה זאת אומרת, בטח הם מחפשים עוד תכנים וכאלה. ולרוב אנחנו, ועוד פעם, לא מתוך שחצנות ולא מתוך איזושהי תפיסה, פשוט יש לנו קפסיטי מאוד מאוד מוגבל, אנחנו משיבים את פניהם ריקם, חלק מהאנשים אנחנו מתקדמים איתם. ברמה הפרקטית אתה רואה שגם אצלנו יש איזה, ברשת יש איזשהו יישור קו, ואנשים שמגישים את הפודקאסטים הם אנשי מקצוע בתחום המדיה. ולכן כשהם נכנסים ופותחים מיקרופון, הם יודעים לבנות את הסיפור כמו שצריך, וכן הלאה וכן הלאה. וגם אנחנו רואים שבסופו של יום הפודקאסטים הכי מצליחים, זה הפודקאסטים הנרטיביים, הפודקאסטים שאנחנו משקיעים בהם עשרות ומאות שעות, זה מה שמחזיק וזה מה שמביא את המספרים, וזה מה שמעניין את המפרסמים. עוד פעם, אנחנו מיזם מסחרי, צריך לזכור שאנחנו באים באמת עם הרבה מאוד ערכים לתוך המיזם הזה, אבל כמיזם מסחרי, מה שאותנו מעניין זה כמה האזנות יהיה לפודקאסט הזה, או האם יש סביבו איזשהו מודל כלכלי אחר. וכאלה, בסופו של יום, הרבה האזנות, ומחזיקים הרבה האזנות לאור זמן, זה פודקאסטים שמושקעים. לא עובד עם ה-life to tape, הקלטה, ורעיונות יש באמת אין סוף פודקאסטים.
כן. אני חייב להתייחס בהקשר הזה, נראה לי שזה יוצא דופן בעצם, יש את הפודקאסט גיקונומי, שנראה לי פשוט בגלל שהם היו נשתיים מההתחלה, בעיניי הם כאילו השראה לפודקאסט שלי, אבל הייתי אומר שפשוט יש להם זכות ראשונים במידה רבה, ופחות אפשר ממש להעתיק אותם כמודל עסקי, כי וואו, יש כל כך הרבה פודקאסטים רעיונות. יש לך איזה התייחסות?
קודם כל, אני גם מאוד אוהב את גיקונומי. גיקונומי עושים, עשו שני אנשי תוכן מצוינים, היום נשאר איש תוכן מצוין אחד. רם שרמן, בדעתי, א', אני באמת מאזין, לא לכל מה שמוצאים, אבל הרבה דברים שמוצאים, זה פורמט מאוד מאוד אמיץ, פשוט לפתוח מיקרופון ולא לערוך כלום. אז יש, זה לא שאני חושב שפודקאסטים של רעיונות אין להם מקום, יש להם מקום, ויש לנו גם כן כאלה, אבל בסופו של יום זה צריכים להיות אנשים שהם אנשי תוכן. ראם שרמן הוא איש תוכן מצוין, דורון בחלי שם משפחה, דורון ניר, איש תוכן מצוין. ובמקרה הם עושים פודקאסט, ואגב, אני חושב שבמתכונת החדשה שלו, בגלל שדורון עזב לארצות הברית, המתכונת הרבה יותר טובה, כי שני מראיינים על מרואיין אחד, בדרך כלל נשמע פחות טוב, אני גם זוכר את ה... אני זוכר גם את ה...
לי יש טעם שונה, אבל...
זה עניין של טעם, אבל... עוד פעם, אנחנו, אני יכול להיכנס פה לניתוח שלם, אני לא איש תוכן בבסיס שלי, אבל ממה שאני רואה, זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה להשתלט על האולפן. במקרה של דורון ניר, היה קשה להשתלט על דורון ניר, והיו הרבה, בתחילת הדרך, אני זוכר שהרבה מאזינים, כולל המאזין דני תימור, כתב להם, חבר'ה, תנו להם מרואיין לדבר קצת, אבל אני חושב שזה אחד הדברים שזה, שמאחדים, אבל יש עוד הרבה, הם ידעו לבנות, הם ידעו ויודעים לבנות קהילה יפה, זה לא רק הפודקאסט.
לגמרי. טוב, אז הלוואי שאני יום אחד יהיה מתחרה, לא סביר. בכל אופן, אז זה היה התייחסות שדיברנו על עולם הפודקאסטים באופן כללי, ועכשיו אני רוצה להיכנס ככה ספציפית לתוך הרשת של עושים היסטוריה, שבוא נתחיל עם הסיפור, מעניין אותי לשמוע את הזווית שלך, נראה לי יצא לי כבר לשמוע אמירה, איך שנוצר ביניכם איזשהו חיבור מקרי, וזה התגלגל לעסק, אתה יכול לספר את החוויה שלך?
כן, אז אני התחלתי להזין לפודקאסטים, לדעתי סביב 2010-11, אני לא זוכר להגיד בדיוק את התאריך, אולי לפני גם, ולא, אבל לא מהמאזינים הראשונים של רן, בגלל שזה המדיום שאני צורך הכי הרבה, זאת אומרת, לא רק סטטיסט, אלא תמיד אני גדלתי על ברכי התסקיטים ברשת א' וכן הלאה, מיד זה תפס אותי, ובאותה עת היו לדעתי 3 או 4 פודקאסטים מעניינים, בוא נגיד זה ככה, היו עוד כל מיני דברים מזויים, שגם היום יש לא מעט דברים מזויים, מיד צרכתי את כל התכנים של רן, והצריכה שלי היא בדרך כלל בספורט, או בקומיוטינג, בנסיעה הביתה, ודי מהר באמת צרכתי את הכל, והרגשתי ככה מאוד חלק מהעניין, וכשרן הזמין לאיזשהו מפגש מאזינים, באתי, יש איזושהי אנקדוטה מצחיקה, שבאתי אשתי ואני, היה יום גשם כזה, ובאנו לאולם, אולם קסטיאל בדרום תל אביב, ואנחנו רואים שם שמסדרים כל מיני דברים וזה, הבנו שהסתבר שאני הייתי בחול באותה תקופה, וממש נחתתי ובאנו, זאת לא באותו יום, אבל כמה כן. יום או יומיים אחרי, ורן בפרק מאוחר יותר, אמר חבר'ה, תקשיבו, האירוע נדחה לשבוע, כי האולם ניתן לנו בהתנדבות בזה, כן. ויש איזה חתונה או משהו שנקבעה מהרגע להרגע. קיצור, כמו אידיוט אשתי ואני עמדנו שם והסתכלנו על המלצרים מסדרים את השולחנות. בכנס, די מהר התחברתי לעניין הזה, וגם בכנס אחר כך שהיה, כבר באתי
להתנדב. רגע, חוץ מזה שהגעת וסדרו שם חתונה, זהו, לא יצא מזה כלום? סתם
ברמת אנקדוטה? לא, זה סתם ברמת האנקדוטה, כי הסיפור התחיל באמת דווקא מהכנס השני שבאנו. רן חיפש מתנדבים, אני אז הייתי סמנכ"ל באיזושהי חברה, ואשתי מנהלת בית ספר וכאלה. אמרתי, טוב, אנחנו נתנדב, נבוא לעזור, הייתי בטוח, ייתנו לנו זה משהו מאוד משמעותי. אז אשתי הוציאה את החלקה ההוגיות, ואני הוצאת את השתייה מהמקרר, ועשיתי מלא מחדש להוגיות.
אז אפשר להגיד שבעושים היסטוריה, אתה ממש התחלת מהמטבח, והגעת למנכ"ל.
בדיוק, מהמטבח. באותו כנס, בסאבטקסט של ההרצאה של רן, הוא אמר שאם לא יהיה כסף, לא יהיו פודקאסטים, זאת אומרת, זה היה משהו שאחר כך בדיעבד, כמה שנים אחר זה שדיברתי עם רן, הוא סיפר שהוא ממש הרגיש שהוא הגיע לסוף, זאת אומרת, לקצה של היכולת שלו לקחת את הדבר הזה. אני מזכיר ש... היו תקופות שרן הוציא פרק אחד לשבוע, אני רק לסבר את האוזן, בתחילת הדרך, בסדר? רק לסבר את האוזן, גם היום לוקח לנו סדר גודל של שבועיים, שלושה להפיק פרק של עושים היסטוריה. כן. זאת גם הסיבה לזנרות. זאת אומרת, אנחנו כדי להוציא תוכן איכותי, עמוק, מעניין, אין מצב שנעשה את זה אחת לשבועיים. כן. וכשאתה עושה סדרה, אז אתה עושה תחקיר אחד, אתה לא עושה שני תחקירים בחודש, כן? ואתה כותב, והכתיבה, קיצור, זה איזשהו קיצור דרך שעשינו, אבל אני מאוד מאוד מרוצה, כי זה סך הכל מאפשר לנו להעמיק ולתת תכנים מאוד מאוד איכותיים. בכל אופן, רן סחב על עצמו איזשהו מסע מטורף, באמת, לאורך כל השנים האלה. זה היה לדעתי 2012 אותו כנס, שמעתי את זה, ואז כזה כמו בסרטים המצוירים, הייתה לי איזה נורא כזאת שנדלקה על איזשהו רעיון. כתבתי לרן בצורת קשר, שלום, אני דני תימור, אני המתנדב של הזה, ויש לי איזשהו רעיון, נשמח אם תחזור אליי.
אוקיי.
Okay. עכשיו, זה נשמע, מה זאת אומרת, שלחתי, הוא בטח יחזור וזה. היום שאני בצד השני שמקבל את כל הפניות האלה, יש לנו עשרות פניות ביום, בכל האמצעי תקשורת.
אבל בזמנו זה גם היה לו ככה?
כן. אז לא היה עשרות פניות okay. ביום, אז נניח היו כמה פניות ביום, עדיין זה עשרות בשבוע.
הבנתי.
הוא לא היה מגיע לזה בכלל. וביום באיזשהו שישי בצהריים, מתקשר הטלפון. עכשיו, אני בדרך כלל חוכב או עושה ספורט אחר בשישי, אז אני ישן בשעת הצהריים. זה הפעם היחידה שאני ישן בצהריים. מתקשר הטלפון, מסתכל, רן לוי. עכשיו, היה לי את המספר טלפון בגלל שהוא נתן, בגלל שהייתי okay. מתנדב. מה, מתנדבים? התיישבתי כאילו כמו איזה חייל שעומד דום במיטה. התיישבתי במיטה, התחלנו לדבר. באתי עם שהוא רעיון, הסכים מסוים, לא כל כך משנה הרעיון, כי מאז הוא קיבל איזה 700 טוויסטים, אבל התחלנו לדבר, עשינו, אגב, והדבר המצחיק זה שרן אמר, תקשיב, נשאר לי כסף מהכנס, ורציתי לחלק אותו בין המתנדבים. אז אמרתי לו, עזוב, אני התנדבתי, לא רוצה כסף. אמרתי, את הכסף שלי תתרום חזרה לפודקאסט. וזהו, אז עשינו...
אין ספק שרן לוי צריך להיות עסקית.
כן. באותו רגע הבנתי שחייב זה. לא, אבל באמת הכיוון היה... הבנתי די מהר שהקהל הוא קהל סופר איכותי. יש הרבה האזנות, זאת אומרת, יכול להיות שהוא דיבר על זה אז או לא. אמרתי, יש פה לדעתי חיבור עסקי שמתבקש. וזהו, התחלנו כשותפות מוזרה כזאת, ו... אחרי איזה שנה וחצי היה את הסיפור של, של, של הפודקאסט שקרוי סטארט-אפ, גימלט מדיה. גם עוד פעם,
זה
עוד
הסיפור? פעם. מה?
ב-2014, משהו כזה, התחיל לצאת פודקאסט בשם סטארט-אפ. אחד החברים שלי אמר, לך תאזין, זה בטח יעניין אותך, שבו תיעד אלכס בלומברג, איך הוא מקים רשת של פודקאסטים,
זה פודקאסט מארצות הברית או משהו כזה?
מארצות הברית, כן.
אוקיי.
שמקים רשת של פודקאסטים, ופשוט תיאר את כל התהליך, מן כזה דוקו כזה, שרץ דוקו ריאליטי או whatever כזה, מופק באיכות מאוד מאוד גבוהה, ובאחד הפרקים, הפרק השני או השלישי, הם סיפרו איך הם הולכים לגייס כסף, וגייסו $1.5 מיליון. עכשיו, את זה שמעתי תוך כדי רכיבה, באמצע העלייה, עצרתי את האופניים, קשרתי לרן, אמרתי, תקשיב, אם אנחנו מגייסים כסף, אתה מבטיח לי שאתה מתפטר ומתחילים לעבוד על זה כמו שצריך, ולא איזה מין שותפות כזאת פה ושם וזה, אומר, כן, אני בעניין. עשינו כמה מהלכים, משהו כמו 3 חודשים אחרי הצעירה הזאת בעלייה, סגרנו טרם שהתחתום על ידי משקיעים, וקמנו את החברה כחברה, וכל העסק הזה התחיל אז.
סתם שאלה.
2015.
היה גם מין הדסטארט כזה, גיוס המונים?
היה לנו גיוס המונים במימונה, לא בהדסטארט.
ב-2014. היה גם פרק נראה לי בשיתוף פעולה. וואי, אני זוכר משהו יפה לי.
אז זה היה ב-2014, וגם הבנתי שיש לנו פה קהילה מטורפת, כי יצאנו לקמפיין גיוס המונים, היעד המקורי, לפני שהעלינו אותו לפלטפורמה, היה 50,000 שקל.
מה, כלום?
אבל זה מה שהיינו צריכים. היינו צריכים סך הכל עורך תוכן, עורך סאונד, שיעזור לרן, ויקח ממנו את החלק של העריכת הסאונד, כדי שנרד לפרק אחת לשבועיים, ולא יהיה פרק אחת לשלושה שבועות. כשפתחתי את הקמפיין, ידעתי כבר שיש לי את הסכום הזה, כי היו חברות שהתחייבו לתת את החלק מהסכום, אז אמרתי, כאילו, בשביל לגייס 30, או אני יודע, היה לנו כבר התחייבות על איזה 20-30 אלף שקל, משהו כזה, פתחתי עם 70, ב-124 אלף שקל, שזה היה שבוע וחצי לפני סגירת הקמפיין, רן אמר לי, תקשיב, בוא נסגור את זה, כי אנחנו, בוא נעצור את הקמפיין, נפסיק אותו.
איזה רן מצידו.
לא, לא, היה לנו התחייבויות סביב הזה, זאת אומרת, אתה אומר, נעשה ככה, נעשה ככה, ניתן כל מיני הפרקס האלה שנותנים סביב הקמפיין, זה גם משהו שאתה צריך לעבוד על זה. פשוט הגענו למקום שלא היינו מסוגלים לספק את הדברים האלה,
וואלה.
אז פחות או יותר עצרנו את הקמפיין, הסקנו לקדם אותו, ועצרנו את הקמפיין. כמובן, נתנו את כל מה שהבטחנו, קיבלנו את הכסף, היה מגניב לגמרי, אבל זה גם, זה היה גם עוד הוכחה שיש פה קהילה מטורפת. זהו, זה היה פחות או יותר הסיפור של ההקמה. מאז עשינו כמה פיבוטים ועניינים, אבל אני מניח שתשאל אותי על זה בהמשך.
בוא נשאל אותך עכשיו על מה קרה מאז.
אז המודל העסקי הראשוני היה מודל מאוד נאיבי, ובאופן כללי ליזמים שם בחוץ, צריך לרוץ עם המודל העסקי שאתם מאמינים, ולקחת בחשבון שאין שום קשר בינו ובין המציאות. למזלנו, המשקיעים שהשקיעו בנו בסיבוב הראשון, היו גם מספיק מנוסים וגם מספיק ארגונים, להגידו, תראו חבר'ה, לא ממש מעניין אותנו המודל העסקי שאתם מראים, אנחנו רוצים לראות שאתם יודעים מה זה מודל עסקי ואיך לבנות את זה. ואני ככה באתי גם, זה היה פחות או יותר בדקה האחרונה לפני הפגישה איתם, אחרי שבניתי מודל רק באקסל, אמרתי, אני לא מרגיש עם זה, לא הרגיש לי טוב בבטן, וישבתי וכתבתי ממש מודל עם הסברים ועם ניתוח שוק וסווט ותהליכים שכל מודל עסקי לדעתי צריך להיות, סליחה, כל הצעת השקעה וכל מודל עסקי חייב להתייחס לכל אלה. ואנשים אמרו לי, תקשיב, היום מגייסים עם מצגת ועם אקסל, לא צריך יותר מזה. אמרתי, לא יודע, מרגיש לי בבטן שאני צריך יותר מזה. וכשבאתי באמת לפגישה עם החבר'ה האלה, אז ראיתי את התוכנית העסקית שכתבתי, מונחת על השולחן, והם קראו אותה ושאלו שאלות לגביה. ואחד הדברים המרכזיים שעניינו אותה, האם אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות ומי זה הצוות, כי זה באמת מה שאתה משקיע. המודל הראשוני היה, בואו ניקח את התכנים של עושים היסטוריה, נתרגם אותם לאנגלית, נהפוך את זה לפודקאסט באנגלית.
Curious Minds זה היה זה?
Curious Minds, ונשים את זה ברשת בארצות הברית, ומשם כבר יזרום הכסף. גם שמנו כל מיני יעדים של מספרים. אז המודל היה נאיבי, או הוא לא היה נאיבי, זאת אומרת, הוא היה יכול לעבוד ולהמשיך, והיינו יכולים להצליח איתו באיזושהי קונסטלציה, אבל לא בשלב שבו נמצא עולם הפודקאסטים אז בארצות הברית. ואת זה הבנו באמת כשהגענו לכנס ב-2016, זאת אומרת, אחרי זה שנה ומשהו של עבודה, שנה של עבודה למען האמת, הגענו לכנס אז היה בשיקגו, והבנו שהמודל הזה לא יתפוס מים, אנחנו צריכים רשת שם, או להיות חלק מרשת, אז לא הצלחנו לעניין אף אחד להכניס לנו תחת הרשת שלו, וגם אז היה כסף קטן, זה לא עבד. מה שהבנו שלרשתות יש המון כוח בעולם הפודקאסטים, ואמרנו, רגע, אנחנו רשת פה, אנחנו פה בארץ, שולטים בשוק הישראלי, למה שלא נקים רשת? ואז קמנו את, עושים עסקים, ועושים שיווק, ותנ"ך,
אוקיי.
היום יש 15 או 16 פודקאסטים ברשת, ויש עוד איזה כמה באינקובטור, שעוד אותו יעלו לאוויר.
וואו. מעניין אותי לשאול גם, על המעבר שאתה עשית, כי סך הכל בתחום העסקי אני מבין שהיית גם לפני עושים היסטוריה, אבל נשמע שבאמת להפיק פודקאסטים זה עולם עסקי קצת אחר. איך היה החוויה הזאת?
אז אני גדלתי בעולם המחשוב, עולם הייטק, עולם המחשוב, שבגדול עסקים זה עסקים, זאת אומרת, אם אתה יודע לנהל עסקים, או אוהב לנהל עסקים, אני לא יודע אם אני יודע, אבל אני אוהב לנהל עסקים, בוא נגיד זה ככה, אז יש הבדלים, אבל הם לא מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת, הלקוחות מתנהלים באופן דומה, אתה צריך להכיר את ללמוד את הלינגו כמה שיותר מהר, ולהבין את התהליכים, אבל אין הבדלים כאלה דרמטיים. זה נכון שיש תמיד יתרון למישהו שמגיע מהתחום, ועד היום אנחנו סוחבים כל מיני חובות טכניים על זה שאנחנו לא מגיעים מהתחום, אבל באמת שלנו זה עסקים, זה לא הבדלים כאלה גדולים. אני יכול להגיד שלי זאת קריירה שנייה, זאת אומרת, אני בגיל 42 הגעתי לאיזשהו שוקת שבורה, זאת אומרת, הגעתי למסקנה שהתחום שאני נמצא בו, נמצא בהתכווצות, זאת אומרת, ראה מה קרה, כל עולם המחשוב התכנס לעולם העננים, וזה...
כאילו היית במחשוב הפיזי, אתה אומר מה שקורה.
גם אם לא, זאת אומרת, גם אם זה תוכנה, זה לא משנה, זאת אומרת, בעבר הייתי, ניהלתי מחירות, הייתי סמנכ"ל מחירות של חברות גדולות, ובעבר היו... אלפי או עשרות אלפי אנשי מחירות בתחום הזה. היום זה הולך ומצטמצם. אם אתה, בשביל להקים שרת היום, אתה נכנס לאמזון, ממלא פרטי כרטיס אשראי ויש לך שרת. בעבר, היית פונה, באים אליך, עושים לך מצגת, היו אנשי מחירות, אנשי פריסל. אותו דבר גם בתוכנות. אתה צריך תוכנה, לא יודע, מערכת CRM, נכנס לסיילספורס, או you name it, יש מאות פתרונות, ממלא כרטיס אשראי, או עושה דמו, וזהו, יש לך, לא צריך פרויקט גדול. אז כל השוק הזה השתנה, הבנתי שאני, מכאן הקריירה רק הולכת למטה, ואמרתי, יש לי מספיק כסף לנסות להיות עצמאי, לנסות לעשות דברים, אז זה היה השינוי הגדול, זאת אומרת, זה שקמתי ועשיתי פתאום לעצמי, יזמות לעצמי, לא היו לי חלומות להיות עצמאי או בעלים של חברה, ודי לזה די נגררתי, בוא נגיד זה ככה.
כאילו זה התממשק באותו זמן, אתה חווית על עצמך את השינוי הזה מבחינת קריירה, ובדיוק אז רן חיפש את השותף עסקי.
כן, זה קרה, הוא לא חיפש שותף עסקי דרך אגב רן.
כן, יותר לעצמי.
רן היה לו קשה, והוא הבין שהוא לא יכול לעשות את הפן העסקי. שאגב, זאת אחת הגדולות הכי, הצניעות של רן, שמי שמכיר אותו, מעבר למה לפודקאסט, הצניעות שלו, זה אחד הדברים היפים. הוא הבין, הוא יודע במה הוא טוב, הוא יודע במה הוא לא טוב. ובזה הוא אמר, אני לא שם, הוא אפילו לא ידע להגדיר מה הוא צריך, וכשגם ההזדמנות נקראתה אליו, אז הוא תפס אותה בשתי ידיים. אז זה היה, פגשנו אחד את השני בזוויות שמאוד התאימו לשני. היו לי אגב עוד דברים שעשיתי באותו זמן בפן זאת אומרת, כעצמאי, כעצמאי, אבל זה לא כל כך משנה, מה שבתוך המסגרת הזאת, החיבור היה חיבור מאוד מאוד חזק.
יפה. ובתוך הפעילות בשנים האחרונות בעושים היסטוריה, יש חוויה שזכורה לך במיוחד? במישור החווייתי, משהו שהרגשת ככה את העשייה שלכם, את ההשפעה של הדברים כאלה?
תראה, אתה לפעמים צריך לעצור, לחשוב על הדברים, כי אנחנו, זה מקום העבודה שלנו. עובדים פה היום 7 עובדים, ועוד 42 פרילנסרים שעובדים איתנו, חלקם זה כמעט כמשרה מלאה עבורם. אז זה עסק...
רק כשאמרת את המילים האלה, אמרתי, וואו, זה ממש...
זה עסק לכל דבר, זאת אומרת, גם אני פה לפעמים בא ומתבאס איזה בס, אני צריך לחזור, סוף שבוע נגמר, אני צריך לחזור לעבודה. אבל יש כאלה כל מיני נקודות שאתה פתאום מוצא, לא יודע למה, זאת אומרת, אתה עובדה ומסתכל אחורה, או מסתכל על דברים שקורים, והם דברים סופר מרגשים, אני לא יודע לשים את האצבע על אחד אפילו, אבל בדרך כלל המפגש עם ילדים, עם כל מיני מפגשים אקראיים כאלה, זה מה שגורם לך המון המון סיפוק. ברור שכנס מאזינים כזה בצוותא שהאולם מלא, או עכשיו יש לנו כנס במגידו, חבר'ה, לא להירשם, אין לנו גם מקום ביותר ברשימת... נרשמו לכנס הזה כ-450 איש כבר.
כן.
והיד נטועה, וסך הכל, פתחנו למחירה 250 כרטיסים. אנחנו עכשיו פשוט עובדי יצאות, מנסים איכשהו... כרטיסים נמכרו, פשוט יש לנו המון אנשים ברשימת המתנה, ואנחנו מנסים לראות איך אנחנו מכניסים קצת יותר לאירוע הזה. יש לנו שם המון מגבלות פיזיות. כן. אז אין ספק שאירוע כזה זה כמו הבר מצווה שלך עוד פעם, אבל לפעמים זה כל מיני דברים כאלה קטנים, לא יודע, כל מיני, או איזושהי הצלחה מאוד גדולה של עובד, או של אחד הפודקסטרים, או משהו שקורה. כן. אחד הדברים שאני גאה בהם באמת, ואתה הסתובבת פה גם את המקום, לקחנו נראה יותר כמו בית מאשר כמו משרדים.
נכון.
וכיף לנו פה, ממש כיף. זאת אומרת, אנחנו באים לפה בכיף, יש לנו גג מאוד מאוד גדול עם גינה, ואנחנו יושבים שם, זאת אומרת, זה יותר חשוב לי מאשר האם נביא קצת יותר כסף, או נביא קצת פחות כסף, אם נצליח יותר או נצליח פחות. זה לדעתי גורם לכל הדבר הזה להיראות ככה.
אז אם כבר הזכרת את העניין של נביא קצת יותר, קצת פחות, באמת היום רשת עושים היסטוריה היא כבר יציבה מבחינה כלכלית, עסק שרץ, או שעדיין היא בתהליך של השקעות ובנייה?
כן, אני מזכיר, רשת עושים היסטוריה היא רשת, לחברה קוראים פודקאסט ישראל. פודקאסט ישראל...
אתה יודע מה, אולי רגע תסביר באמת
כל הנושא הזה. אז בכל... רשם החברות מחייב אותך לקרוא לחברה בשם, כן? אז השם של החברה הוא פודקאסט ישראל מדיה בע"מ, או PI מדיה באנגלית, וכשהיינו צריכים להחליט לגבי, מה שקוראים החלטות לגבי המותג, הבנו שהמותג עושים היסטוריה, הוא מותג מאוד מאוד חזק. זה קוראים לזה בשיווק סופר ברנד, או פאור ברנד, זה לא כל כך משנה. זאת אומרת, כמו שכולנו הולכים למקרר, והמבוגרים אתם קוראים לזה פרישידר, או, כן. או לשתייה קוראים קוקה קולה, וכן הלאה וכן הלאה, אז אותו דבר, כן. ועושים היסטוריה. הבנו שלמותג עושים היסטוריה, יש, הוא מאוד מאוד חזק, וכשהחלטנו להקים רשת, החלטנו לקרוא לזה רשת עושים היסטוריה. בוא, זה לא שם קל.
כן, כן. גם הכתובת של האתר עדיין קצת...
רן לוי, נכון, זה לא תקוע, המחלטות שלקחנו, זה לא דברים שקרו לנו במקרה. אבל, ואם הייתי צריך לבחור שם אחר לרשת, כפיין הייתי בוחר. אבל יש לך נכס מאוד מאוד חזק, אין סיבה עכשיו להרוס אותו ולהתחיל לבנות משהו חדש. וזה ההסבר של הזה. אז החברה כחברה מתנהלת טוב, היא חברה... עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לזה, זאת חברה פרטית, אז אני לא רוצה להיכנס לנתונים כלכליים, אבל היא מתנהלת טוב, אפילו טוב מאוד.
אני רוצה להגיד, היא כן מוכיחה שלפחות לחברה אחת של פודקאסטים בישראל יש מקום. יש היום עוד חברה, דרך אגב? לא, נראה לי יובל מלכי משהו.
יובל מלכי, אני מבין שהוא עושה הפקות לאחרים קצת, ואני לא שמעתי על פרסומות שנכנסו לתוך הפודקאסט שלו.
בטח, פנדה פרסמו גם אצלו.
אז לא ידעתי, אז אני פחות עוקב, אבל...
טוב, לפחות לחברה אחת יש, נראה לי גם יובל מלכי, זה מתפתח, זה שוק שמתפתח. יש לך איזושהי הערכה לגבי השוק הכללי, סתם בישראל? כאילו, יש גם את התאגיד בעצם שהוא בא ממקום ציבורי.
מה אתה שואל, לגבי כסף או לגבי מספרים?
האמת שמספרים פחות מעניין אותי, יותר מעניין אותי מבחינה כלכלית, כי לדעתי זה... זה מה שנותן בסיס לפודקאסטים, כי כמו שאתה אומר, בהתחלת הפרק אמרת, דברים כאלה שעולים ויורדים, או כמו שאני עושה, אני מקווה שאני לא ירד, אבל זה נעשה בהתנדבות ועם השקעה מינימלית, אז יש הרבה, אבל כדי לעשות רשת רצינית, עם תכנים רציניים, אז צריך גוף רציני, וזה בא עם משמעות כלכלית. אז יש את התאגיד הציבורי, יש אתכם, אתה רואה את זה מתפתח לעוד מקומות, יקומו לכם מתחרים, זה יהפוך להיות שוק כזה.
א', אני מקווה שיקומו לנו מתחרים, כי... כחברה מסחרית, אנחנו חברה מסחרית היחידה. יש פרילנסרים, כמו למשל יובל, שעושה, אני לא יודע באיזה, אגב, איך הוא מאוגד, אבל שעושים את זה כבדרך אגב, או כי יובל עובד בזה, כמו שאני מבין.
כן.
ועוד פעם, אני לא יודע להעיר הרבה מעבר לזה. עבדנו איתו בעבר הרחוק מאוד, ב-2015, למיטב זיכרוני, כקבלן משנה שלנו היה. מעבר לזה, אני יודע על כל מיני פרילנסרים שמדי פעם, או גחים כאלה, עושים איזשהו פרויקטון קטן או יותר קטן או יותר גדול, והולכים. רשת כרשת פודקאסטים, הגוף היחידי שיש לו גם רשת זה, עוד פעם, סליחה, יש שם לכל העיתונים כמעט, יש פודקאסט אחד או שניים, וחלקם הקימו אסלי רשת של פודקאסטים. כמו שאני רואה, הם לא ממסחרים אותם, זאת אומרת, הם לא מצליחים להכניס פרסומות, הם לא ממסחרים את זה, אבל אני מניח שזה יקרה. בסופו של יום, הם סובלים מבעיה מאוד מאוד קשה, שאנחנו הצלחנו להתגבר עליה, וזה סוגיית הדיסקאברי. גם עיתון, ויש כמה, או גוף, שיש לו הרבה מאוד צופים או קוראים, כשהוא מגיע לזירה של הפודקאסטים, הוא לא מצליח לתרגם את זה להאזנות. אנחנו היום, יש לנו שיתופי פעולה עם כמה גופים מאוד מאוד גדולים, עם הפאבלישרים הגדולים בישראל, ואנחנו רואים כמה זה מקנברט לנו, או כמה זה ממיר לנו צפייה או, 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 או איזושהי חשיפה ברשת
החברתית. מה בדיוק? מה הכוונה?
האמרות הן לא גבוהות, זאת אומרת, אם אתה רואה פוסט...
אתם מפרסמים אצל מישהו, וזה אמור להעביר לא, לכם האזנות?
יש לנו שיתופי פעולה עם, עם, גופי, עם, גופי, עם, 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 עם מדיות אחרות, עם פאבלישרים אחרים, זה לא מביא הרבה האזנות.
אני מנסה להבין מה זה אומר בפועל, כי אתם מפרסמים בעיתון על פרק של הפודקאסט, והפרסומת בעיתון זה אמור להעביר לפודקאסט?
סוג של, כן, משהו כזה.
הבנתי.
אז זה מביא, אבל זה מביא מעט יחסים. Mm-hmm. בפודקאסטים, בגלל ש... שאנשים שומעים על פודקאסטים בעיקר או מחברים או, או בפודקאסטים אחרים, יש יתרון מאוד גדול לרשתות. Mm-hmm. ולכן גם עיתון שקם, שיש לו הרבה תפוצה לטובת העניין, והוא מקים רשת פודקאסטים, זה בסוף מתרגם למעט מאוד האזנות. כן. החברה האלה באיזשהו שלב מרימים ידיים, כי אומרים, המדיה הזאת מחורבנת, ומשאירים אותנו... לא לבד, אבל משאירים אותם.
אז התאגיד, אבל נראה לי כן עשה שינוי. התאגיד, בתחושה, התכנים שלו נתפסים, הם משקיעים בזה הרבה.
התאגיד, יש לו שני, כמו שאני רואה, אובזרבציה שיש לו שני פודקאסטים חזקים ואיכותיים. לתאגיד יש בעיות אחרות, בעיקר בעיות פוליטיות ובעיות של ההתנהלות התקציבית שלהם, ולכן הם לא מצליחים לשמור על קונסיסטנטיות, כי חלק לא קטן, או אחת הנקודות המרכזיות בפודקאסטים, זה קונסיסטנטיות. Mm-hmm. אם אתה פודקאסט שבועי, אז תוציא אחת לשבוע פרק. לא תוציא אחת לשבוע פרק ותצא להפתקה okay. של חצי שנה, כי נגמר לך התקציב. וזאת אחת הבעיות שאנחנו רואים, אני מאמין שהתאגיד סובל מהם. מעבר לזה, הם עושים תכנים מצוינים. הם תחרות ראויה, אין ספק. הם תחרות ראויה, והסיבה שאני רוצה שתהיה תחרות, היא כשיש תחרות, יש שוק. וכשיש שוק, אז נכנסים, לשוק נכנסים קונים. הסיטואציה שבה אין הרבה היצע, היא לא סיטואציה בריאה. אני מדבר על היצע מסחרי, זאת אומרת, פודקאסט שעושה 100, 200, וגם 1,000 האזנות, זה לא מעניין אף מפרסם. אף מפרסם לא יבוא לפרסם בזה. אלא אם כן, זה איזשהו מפרסם אנקדוטלי, יש לזה ערך מאוד מאוד ספציפי. צריך, הם מתחילים לדבר בעשרות אלפי האזנות, או במאות אלפי האזנות המפרסמים, ולכן אני כן הייתי שמח לראות עוד רשתות. האם יהיו עוד רשתות? אני לא יודע. ישראל היא מדינה קטנה, או זה לא ישראל, זה השפה העברית, היא שפה קטנה. וזה בהחלט מדינה של מלך ההר או מלך הגבעה, אני לא יודע, אני לא זוכר איך קראו למשחק הזה. אנחנו מקווים להיות מלך ההר...
כרגע כנראה שזה אתם.
כן, כרגע זה אנחנו. זאת אומרת, שוב, בבחינה כלכלית בטח, גם בבחינת האזנות. זאת אומרת, ממה שאנחנו מבינים, יש לנו היום סדר גודל של פי 2 האזנות מהמתחרה הבא אחרינו, שזה כאן, תאגיד השידור. אבל עוד פעם, וגם כל הנושא המספרים הוא נושא נורא מורכב, וכל אחד, וכל הוסטינג סופר קצת אחרת, אבל זה מה שאנחנו מבינים. בפן המסחרי, אני מאוד מקווה שיכנסו עוד פודקאסטים שיפרסמו בהם.
כן.
כי עוד פודקאסטים ממותגים, שמישהו עושה עבור מישהו, ויש לזה אחרי זה 500 האזנות, אז זה דווקא מאחיר את המים, זה לא בונה את השוק, זה הורס את השוק.
מעניין אותי אם הבנתי נכון, אתה מדבר נגיד על איזה חברה שפונה לפודקאסטר להפיק לפודקאסט שיקדם את אותה חברה, ועושים עליה כמה פרקים, אז אתה אומר שמבחינת השוק זה פחות מוצלח, ההפקות האלה?
זה לא פחות מוצלח. אם הפרקים הם טובים, ויש לזה הרבה מאוד מאזינים, אז אותו מנהל שיווק יספר לחברו איזה יופי הצליח לו מהלך הפודקאסט.
כן.
אבל אני הייתי באיזשהו עיתון, עיתון כלשהו, שהזמינו אותנו, הם מכרו פודקאסט ללקוח. מה זאת אומרת? מסתבר שהם מכרו פרק ללקוח. שאלתי, ואיפה יהיה הפרק הזה? מה זאת אומרת? יהיה ברשת. ומי יאזין לזה? זה חלק מתוך תפיסה, אמרו שם כל מיני, תפיסה, מרחב, דברים כאלה. תראו חבר'ה, אתם בונים נכס יקר ללקוח שלכם, זה אפילו לא נכס, במקרה הזה זה הופך להיות נכס. הוא משלם כסף טוב, ויהיה לזה כמה מאות האזנות. הלקוח ירגיש שרימיתם אותו. או שיגיד, טוב, המדיום הזה הוא מדיום לא טוב, לא, 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 לא מוצלח. אז כשגוף כזה פונה לאיזשהו ספק תוכן, כלשהו, לא משנה, זה משרדי פרסום, ויש הרבה מאוד סוגים של גופים שמורבבים בדבר הזה, ועושה פודקאסט בהשקעה מאוד מאוד גדולה, לפעמים זה יכול להיות השקעה של מאות אלפי שקלים, אבל מגיע למאות בודדות של מאזינים, ואלה הם המספרים, כן? אז הלקוח אומר, וואלה, זה מדיום לא טוב, והוא וחבריו כבר לא יעשו. ולכן בזה אני מאוד מאוד חושש, זאת אומרת, דווקא מישהו שעושה מין כזה, נכנס לשוק, משפיע עליו קצת והולך, זה לא טוב. אני מאוד מאוד אשמח שיהיו, אומרת, סיפרת לי שבקטעים יש היום פרסומות של פנדה, מצוין. מצוין, אני שמח, פנדה מפרסם אצלנו.
חוט היה.
מפרסם זה. פנדה כתפיסה מאוד דומה לקספר, אמרה, אנחנו רוצים לפרסם בעולם הפודקאסטים, וזה מצליח להם טילים. ולכן אני מאוד מאוד שמח שזה קורה. פודקאסטים כאלה, זאת אומרת, משהו אנקדוטלי לחלוטין של מישהו שעשה 2-3 פרקים עבור איזושהי חברה, וזה לא טוב לתעשייה.
אם אני מבין, זה כן, אבל אחד מהמודדים שלכם, פשוט אתה אומר שצריך לעשות אותו נכון, שאתם עושים תכנים שחברה מזמינה מכם לקדם, חברת החשמל היה משהו כזה, לא? שמעתי שם כמה פרקים.
יש לנו היום הרבה עשרות של פודקאסטים כאלה.
המשטרה גם, לא? הפודקאסט של המשטרה.
המשטרה, חברת חשמל, בקרוב מאוד יעלה, אוקיי, ארגון ממשלתי גדול אחר, שאוטוטו יעלה פודקאסט. אנחנו עושים עבור הצבא, אנחנו עושים עבור 3 חברות סייבר סיכונות, אנחנו עושים הרבה מאוד כאלה.
הבנתי. אתה אומר אבל שצריך לעשות את זה טוב.
זה לא עניין של הטוב, אנחנו יודעים איך להפיץ את זה. שזאת הנקודה המרכזית, זאת אומרת, מגיע לפה לקוח, הוא מקבל אלפי ועשרות אלפי האזנות לפרקים שלו. ולא איזה משהו שאלו עשו תוכן מצוין, אבל לא יודעים אפילו איך להפיץ את זה. אנחנו רואים טעויות שאנחנו פשוט תופסים את הראש, ממש בוכים, כי זה מאחיר לנו את המים, מאחיר למה... מאחיר את המים, וזה אומר שהחבר'ה אצלנו פה מתפרנסים מהעסק הזה. לכן, כן אני שמח שיש המון, שמתחילה להיות עשייה מסחרית בתחום הזה, אני פחות שמח מזה שעושים את זה אנשים שלא יכולים או לא יודעים איך להפיץ את זה. לגבי תוכן, אני לא איזה מבקר אומנות דגול שיכול להגיד זה יותר טוב מהשני, ושמעתי דברים מצוינים שעשו עבור אנשים עושים עבור עצמם, או עשו עבור אחרים.
כן, הבנתי. רציתי גם לשאול אם תוכל לשתף אותנו קצת בדברים שלא הצליחו, ולמדתם מהם או לא למדתם מהם?
אז ככה, קודם כל אנחנו עושים הרבה מאוד דברים, חלקם בכלל לא מגיעים לזה, זאת אומרת, לא עולים לאוויר.
כן.
ההצלחה, אנחנו מחלקים את השוק לשניים. או את הפודקאסטים לשני סוגים. פודקאסטים שהתפקיד שלהם זה להביא מאזינים, ופודקאסטים שהתפקיד שלהם להביא כסף. אני מדבר על הפרקים שנמצאים אצלנו ברשת, כן?
כן.
זאת אומרת, זה לא שאני עושה פודקאסט שיש בו תוכן סמוי, זה לעולם לא יהיה ברשת אצלנו, וזה לא שאני עושה פודקאסט, שאנחנו עושים פודקאסטים שיש בהם ניסיון להשפעה על המאזינים, אבל אני מסתכל על תחום. למשל, נכנסנו, הסתכלנו על תחום הנדלן. כן. אמרנו, בתחום הנדלן יש הוצאה מאוד מאוד גדולה של מפרסמים, ואני חושב וחשבנו שזה פודקאסט שיכול להביא הרבה מפרסמים, זה יכול לעניין את המפרסמים, זאת הצלחה. נכנסו באמת מפרסמים, הפודקאסט רץ, יש לו את הקהל שלו, וכולם הפי. גם המפרסמים מרוצים, גם אנחנו מרוצים כי יש הכנסה,
כן.
וגם המאזינים מרוצים, כי אנחנו רואים, הפודקאסט הולך, גדל, והופך להיות פודקאסט מצוין. היו לנו כאלה שחשבנו שהתחום הוא מאוד מאוד לוקרטיבי מבחינה מסחרית, והתבדנו. או כי המפרסמים הם עדיין לא שם, או כי המפרסמים חושבים שהפן הוויזואלי הוא מאוד מאוד קריטי. אני לא רוצה להתחיל לנקוף פה בשמות, אבל היו לנו פחות הצלחות בתחום הזה. היה לנו גם כישלונות גם בצד של הבנת הלקוחות. זאת אומרת,
רגע, לקוחות מה אתה מתכוון?
סליחה, הבנת המאזינים. סליחה, לקוחות זה המפרסמים, הבנת המאזינים. היינו בטוחים שדברים מסוימים יצליחו, אנחנו מאוד אהבנו אותם, אנחנו זה כל הצוות פה, והמספרים לא באו. וכאלה סגרנו, עוד פעם, אני לא רוצה, כי מדובר גם על אנשים, שחלקם חברים שלי הפכו להיות down the road. אני יכול להגיד שהיו לנו גם הרבה מאוד פודקאסטים שעשו פיבוטים, ועשו פיבוטים מאוד מאוד מוצלחים, וגם שינינו אנשים down the road. זאת אומרת, היו לנו פה כמה דרמות שחלקם הגיעו לרשתות החברתיות, והתנהלו לצערי ברשתות החברתיות. אנחנו ניסינו, ואנחנו, אם אפשר להסתכל, אנחנו לרוב לא מגיבים, כי פשוט זה לא, לא ראוי, זה גם לא, יש,
לא המקום,
לא המקום. והיו כמה כאלה. בסופו של יום, אני מסתכל, אני מאוד גאה ברשת שהרמנו. זאת אומרת, אני חושב שכל הדברים שאנחנו עושים הם סופר איכותיים. לא הכל, זה תכנים שאני באופן אישי הייתי צורך ביום יום, כי זה, עוד פעם, אנחנו פונים היום קהלים מאוד רחבים, אבל כל דבר שיוצא פה הוא איכותי, הוא אגון. אני לא, אחד הדברים שאנחנו מנסים להתרחק מהם, זה להתעסק בצהוב מגעיל. זאת אומרת, לפגוע באנשים, לפגוע בשמם. אז מזה אנחנו מנסים להתרחק. אבל אנחנו נוגעים היום בהרבה מאוד מקומות, ואנחנו מקבלים תגובות מצוינות.
אוקיי. ואם היום בא לך פודקאסטר צעיר, יש לך איזו המלצה בשבילו? הכוונה? האמת שלפי מה שאמרת, יש מסלולים מאוד שונים לפודקאסטים. כאילו לא דומה פודקאסט כמו שאני מפיק, שזה פודקאסט עצמאי התנדבותי, לפודקאסט שחותר לאיזשהו מקום עסקי.
תראה, ההמלצה שלי, הדבר הכי, הכי בסיסי זה שאני אומר, זה לייצר את או להחליט על המטרה של הפודקאסט. וזה אגב משהו שאני הולך ללקוחות, ובאים, אנחנו רוצים פודקאסט. אומר, אוקיי, למה? למה אתם רוצים פודקאסט? כי שמענו שזה מגניב. שמענו שזה מגניב, זה לא תשובה טובה. בשיא הרצינות, זה אני אומר ללקוחות משלמים, והיו לא פעם ולא פעמיים שזרקו אותי, לא זרקו אותי פיזית מהחדר, אבל בתכלס, הלקוח התעצבן מהשאלה הזאת. אותו דבר לגבי הפודקאסטר. אם אתה עושה את זה, כי אתה אוהב לדבר מול המיקרופון, ויש, ואוהב ששומעים אותך, אז זה באמת לא משנה אם יש לך 100, 200 או 100 אלף מאזינים. בסדר? אני, יש שלושה ענפי ספורט שאני עושה, כל אחד מענפי ספורט האלה עולים לי הרבה כסף. אלה הם תחביבים. אני גם למדתי לנגן בגיטרה לפני 10 שנים, קניתי גיטרות, לקחתי מורה, זה עולה כסף, זה תחביב.
לפעמים גם עולה בבריאות במקרה שלך.
או עולה בבריאות, בפציעות כאלה, בדיוק, בשני פרקים לזכרי, באמת שהיו. זה היה
עושים רפואה.
כן, עושים רפואה, מי שלא שמע, פרקים על טראומה, איזה איש נפלא הייתי. כן, אתה שומע הספד בחייך, זה נורא כיף. אז אני אומר, אם זה תחביב, אז תגדיר את זה כתחביב, ואל תתבייס מזה שלא בא כסף. ואני אומר לך, אני לא יודע כמה האזנות יש לכל פרק, אבל זה גם ממש לא משנה.
אני יכול להגיד שבמקרים כאלה זה מאוד תלוי במרואיין. לצורך העניין, פרק עם האורך, עם המנכ״ל של עושים היסטוריה, שיקבל קצת חשיפה מעושים היסטוריה, יקבל אצלי הרבה יותר האזנות.
בגלל זה באת, הבנתי עכשיו.
לא, עניתי למה באתי, וגם זה השפעה שולית שקורית, אבל אם כבר אני יכול להגיד לכם ש... הפרקים שאני עושה, אני באמת, זה תחביב, אני נהנה מזה מאוד. הפרק הקודם היה רעיון עם אינשרח, שהיא בדואית, שנולדה בפזורה הבדואית, שזה באמת עולם כל כך אחר, וכאילו, מבחינת תוכן, אני מרוצה כמו לרעיון אותך או לרעיון אותה, אבל מבחינת מאזינים וחשיפה, זה בהחלט, אני בא להגיד שהמרואיין מאוד משפיע על, 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 על החשיפה
של הפרק. שזה אגב אחת הבעיות בפודקאסטים של רעיונות, כי א', המרואיין מאוד משפיע, אבל גם משפיע באיכות התוכן. אם אתה לא סטוריטלר טוב כמרואיין, לא כמראיין, למראיין יש השפעה מאוד מאוד מינורית על איכות הפרק של פרק רעיונות. אז שאלת אותי שאלה לפני רגע.
כן, המשכנו, פשוט דילגנו ליותר, נכנסנו לעולם של ה... אם אתה עושה את זה כתחביב, אז זה תחביב, אתה משקע בזה כסף, המספר מאזינים זה לא העניין.
אז אני אומר, אתה צריך לשים את המטרה, מה המטרה שאתה רוצה להשיג מהפודקאסט הזה. ואם המטרה שלך זה מיתוג אישי, שזאת מטרה מבורכת. אנשים היום, בונים, ואני פוגש אנשים כאלה, כי חלקם אנחנו הופכים אותם אחרי זה לפודקסטרים שלנו, אנשים בונים עולמות שלמים של תוכן סביב עצמם, מדהים, זה פשוט, זה באמת משהו שגורם להתרגשות.
אפשר דוגמה למה אתה מתכוון?
אני אתן דוגמה מאצלנו, כי יש דברים שעדיין הם עדיין בתנור, אבל יש לנו דוגמה מצוינת, למשל פאולה וליון. פאולה וליון יצרו מותג חזק מאוד, שהוא נע בציר הזה של הזוגיות שלהם, הם מתחזקים את המותג מאוד מאוד חזק, הפודקאסט שלנו, יחסנו לאן, איך אומרים, גם חלק ממאמצי התחזוקה הזאת של המותג, יש להם תוכנית בוקר סביב, לא סביב, רק סביב הדבר הזה, אבל המותג האישי הזה שקרוי פאולה וליון, הפך להיות מותג מאוד מאוד חזק. אנחנו רואים הרבה כאלה בכל מיני תחומים, וזה מרתק. זה פשוט מרתק. יש אנשים שאצלנו הפכו להיות מותג, אם אני רואה...
לא רק בילכם, אבל עשיתי פה סלפי עם דורון פישלר, הוא היה מופתע במשרד, שכאילו, הוא לא רגיל לזה.
אז הנה, גם דורון פישלר, אני לא יכול לטעון שאנחנו בנינו אותו, הוא בנה את עצמו ב10 אצבעות, אבל גם התשובה זה עוד איזשהו משהו. דורון, אם תשאלו את דורון מה הוא עושה, קשה מאוד להגדיר, אבל הבנייה הזאת, המיתוג האישי, הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי במקומות כאלה, של תוכן, של, גם אם אתה יועץ או מנטור או מה שזה לא יהיה. אז אם אתה כזה, בא לדבר הזה מתוך זה, וזה המטרה שלך, ואתה מצליח להשיג את זה, בין אם להשיג לידים ממאזינים שבאים וזה, או למתק את עצמך, או להשיג מזה הרצאות, זה נפלא. תגדירו את המטרה, ותראו שאתם מגיעים למטרה. ואם לא הגעתם למטרה, אין שום דבר רע בלסגור את זה. זה לומדים בעיקר מכישלונות, לא מהצלחות. בפן המסחרי, ההמלצה הכי מרכזית שאני יכול להגיד לאנשים, זה אל תעשו את זה. לא בגלל שזה לא מסחרי, זה כדי שזה יצליח, אתה צריך להגיע למספרים מאוד מאוד גדולים. כדי להגיע למספרים מאוד מאוד גדולים, אתה צריך להצטרף לרשת.
אז הייתי אומר שאולי זה יכול להיות יותר רלוונטי באמת לגופי מדיה בישראל, שיבואו לזה בצורה מקצועית, דברים שדיברנו עליהם קודם בפרק הזה, ואז יכול להיות שיקומו עוד גופים מסחריים משמעותיים של פודקאסטים. כאילו לאדם הפרטי, שבא עם אמצעים של אדם פרטי, זה כנראה...
כן, גם אם הוא בא עם אמצעים של אדם פרטי עשיר, זה לא פשוט. ועוד פעם, אני מכיר, יש כמה פודקאסטים מצוינים שאני מאזין להם, שהם פודקאסטים שעושים אנשים פרטיים, כשאני יודע שהפרוטה מצויה בכיסם, עדיין זה לא יאפשר, לדעתי יאפשר להם ממש להתפרנס מזה, גם אם הם ישקיעו בזה הרבה מאוד.
כן, אם הבנתי נכון, אתה אומר שתכלס פודקאסטים כדי להפוך לגוף מסחרי משמעותי, צריכים להיות רשת, זאת אומרת, קשה מאוד להחזיק...
אלא אם כן, אתה יודע להביא מאות אלפי האזנות לפודקאסט יחיד, וזה כמעט בלתי אפשרי.
כן.
סך הכל, יש לנו, יש כ... אני לא יודע, אם נספור גם עם דוברי זה בחול, יש אולי 8 מיליון דוברי עברית, אז זה שוק
קטן. נכון, זה גם צריך לזכור. אני רוצה רגע לחזור לנקודה שדיברנו פה על פודקאסטים של מיתוג אישי, פחות חשבתי על זה, וסתם מעניין אותי החוויה שלך, אני מרגיש, האמת זה מתחבר למה שאמרת על זה של הפייד פודקאסט, שהפודקאסטים הרבה פעמים מתחילים ו...
פודפייד קוראים לו מחלה.
פודפייד, אוקיי. ואני מרגיש גם שלפעמים יש כאלה שמצליחים לסחוב, אבל תכלס הם כאילו רצים על אוויר כזה, פול גז בניוטרל, כאילו לקחו איזה נישה, הפיקו על התכנים, ובסדר, שמעתי 5 פודקאסטים מהערוץ שלכם שעוסק באיזה תוכן מאוד נישתי, ומציתי אותו, כאילו אנשים ממשיכים להקליט פרקים, ואז לא יודע, אולי הם מחזרים גם מרויינים, או מגרדים תכנים, ואני שואל בקטע הזה, שלפעמים גם נראה לי שבתכני נישה, נגמר התוכן, כאילו מבחינת כמה אתה... גם פודקאסט זה תוכן ארוך, זה לא כאילו שאתה עושה פוסט של טיפ, ותפרסם ככה במשך שנים כל פעם עוד טיפ ועוד טיפ.
חד משמעית. יש לנו, כמו שאמרתי, 10 פניות ביום, מתוכם לפחות 3 או 4 פונים זה אני רוצה לעשות איתכם פודקאסט, ותגיד נושא הזוי והפודקאסט, תמוע ביותר, כבר פנו אלינו, בואו תעשו פודקאסט ב. ולרוב אני, עוד פעם, אנחנו מסתכלים על זה באותם אבני בוחן. האם זה מסחרי, או האם זה יכול להביא הרבה מאזינים? תן דוגמה מאוד, מאוד פשטנית, כן? פנו אלינו פודקאסט להיריון ולידה. הרבה מאוד מהמאזינים, הורים ויולדים באיזשהו שלב, מאזינים ומאזינות. ואין ספק שבאותה תקופה, באותם 9 חודשים קסומים או לא, זה בהחלט באג'נדה שלהם. אתה, הבנתי, עשית את זה 5 פעמים, אז אולי 5 פעמים כפול 9 חודשים. א', העניין הוא הולך וקטן בילדים המתקדמים.
לגמרי, ברוך השם.
ושתיים, זה 9 חודשים של עניין. אז אין ספק שאפשר לדבר הרבה על זה, אבל הקהל הוא קהל מאוד מאוד מוגבל.
וגם התכנים.
כן, בדיוק. אז יכול להיות, לא, יכול להיות שהתוכן הוא אינסופי, זה לא משנה כרגע. הקהל הוא מוגבל, אז צריך לתמיד להסתכל על זה, גם בעיריית תוכן וגם בעיריית קהל. אם אתה הולך ועושה משהו שהוא לחלוטין נישתי, אל תצפה לצאת מתחומי הנישה. אין עם זה בעיה.
אוקיי, ההערה שלי שאני אומר אולי לפודקאסטים גם לפעמים, תשחררו, כאילו תדעו לדעת שמציתם את התוכן, לא יודע, אולי תעשו הפסקה, תחזרו אחרי כמה שנים, יש לי לפעמים סבל מפודקאסטים כאלה, שמוצא זה אוקיי, הפודקאסטים זה גם עולם מאוד של בחירה, אז כאילו, אוקיי, אני מדפדף, אני קולט שהבן אדם פה מקליט פרקים אינסופיים על נושא שנראה לי שהוא כבר מיצה, אז אני לא מאזין, אבל...
אבל תראה, אפשר, אני יכול לראות, ובאמת אני רוצה לפרגן על כל מיני דברים מאוד מאוד יפים. יש למשל פודקאסט שנחשפתי עליו יחסית לאחרונה, והבנתי שהוא מתפתח בצורה יפהפייה, פודקאסט בשם המשחק הגדול.
כן.
מרתק, האיש יושב, לא נראה לי שיש לו אספירציות עסקיות לזה, זאת אומרת, זה בונה לו הרצאות, זה, לא יודע אם בעקבות הפודקאסט או לצד הפודקאסט, הוא התחיל לעבוד באינפיניטי, באחד מבתי ההשקעות, כיועץ אסטרטגי. לא יועץ אסטרטגי, לא יועץ לענייני...
אבל הפודקאסט המשחק הגדול.
בדיוק. אז אני אומר, דבר כזה, זה נפלא לראות. זאת אומרת, לא הכל חייב להיות... והוא בנה, ואני יודע שהרבה מאוד אנשים מאזינים לזה, וזה ממש פודקאסט איכותי.
בהקשר הזה אני אמליץ על הספינר, זה אני יותר מצליח לקרוא.
גם הספינר אני מאוד מאוד אוהב, חגר עושה עבודה יוצאת מן הכלל, שבגרוש היה חור. יש דברים מאוד מאוד איכותיים שקורים. אגב, אם תסתכל על כל הפודקאסטים האלה, זה מתחבר לשיח שדיברנו, אתה מדובר על פודקאסטים עם השקעה של עשרות שעות.
כן.
גם הספינר, גם הזה, זה פודקאסטים שהם פודקאסטים נרטיביים, חבר'ה שלקחו את זה מאוד מאוד ברצינות, ומשקיעים. ולדעתי זה גם שווה להם, זאת אומרת, גם, בוא נגיד, לחגי באופן ספציפי, אני יודע שזה מביא הרצאות, ומביא עבודות.
זה גם בטח מיתוג, כי הוא...
כן, חד משמעית.
לחלוטין מוכיח את עצמו כמומחה, זאת אומרת, זה לא סתם כתוב בקורות חיים, מומחה לתחום הפוליטי, אתה יכול להזין לפודקאסט ולהבין שאתה שומע מומחה לתחום הפוליטי.
אבל אין בנאמר לעודד אנשים להזין לפודקאסטים האלה, יש לנו את עושים פוליטיקה, הוא פודקאסט מצוין, הספינר, רק אחרי שהזנתם לכל הפרקים של עושים פוליטיקה ונבחנתם עליהם.
העיקר שאתה בעד תחרות, כן. זה טוב. בכל אופן, ככה לקראת סיום, אני נראה לי ציינתי את זה פה, ואפשר לציין את זה גם הרבה, שמשפט של רן לוי שמאוד מתחבר אליי לגבי הפעילות בעושים היסטוריה, זה... לזרוע זרעים דרך האוזניים, ובאמת, הוא תיאר את זה, אני חושב שאני כמאזין מאוד מתחבר לזה, בטח חוויתי את זה דרך עושים היסטוריה, וגם בערוצים אחרים, שזה מאפשר לחשף לצורות חשיבה אחרות. הוא תיאר את זה שנגיד יש את הפודקאסט עושים תנ"ך, שמאפשר לאנשים שלא באים מתוך גישה דתית לתנ"ך, כן ליצור חיבור לטקסט המכונן הזה, אנשים שרחוקים ממדע יכולים דרך הסיפורים של עושים היסטוריה להתחבר למדע, דרך הפודקאסט עושים היסטוריה, ובאמת במגוון תחומים הפודקאסטים מאפשרים דרך האוזניים להיחשף למחשבות חדשות תוך כדי שטיפת כלים, ספורט או נהיגה או כל מה שיהיה. ואתה בעיקר דיברת על השיקולים העסקיים, צריך להביא מה... נראה לי זה יותר מתחבר לפודקאסטים שמביאים מאזינים, החזון הזה של תוכן שככה... מוציא את הראש מחוץ לקופסה דרך האוזניים? זה משהו שחלק מהשיקולים, אתה פחות חווה אותו.
קודם כל, בכל חברה צריך להיות איזשהו מישן, ואני לא אומר את זה בציניות. אתה צריך להחליט למה בכלל התכנסת. ומה שאתה מדבר זה יותר על החזון שלנו, או המישן, או איך שזה לא, איך שלא נקרא. רן תמיד מיטיב לסכם דברים הרבה יותר טוב ממני. אז אני חושב שהוא סיכם את זה מאוד יפה אז, באמת במסיבה של הפתיחה של האולפנים שלנו הקודמים.
קודמים, קודמים.
לא, הקודמים. אחד לפני האחרון. אנחנו עברנו לפה לפני שנה וחצי, אז שנה וקצת. אז בכל אופן, זה בהחלט החזון, זאת אומרת, אם היית, כמו שאמרת, אני מגדיר את הדברים פחות טוב, אז אותי, לי נורא הפריע הדיבור המאוד מאוד רדוד שהתפתח לפני הדיבור הרדוד, התכנים הרדודים, למשל יוטיוב בתחילת הדרך, היו שם תכנים נוראים, כל מיני דברים הזויים, בין הזוי לבין הזה, וגם יוטיוב לקחו החלטה, ואני מבין שהיום הם קונים תכנים איכותיים מיצרני תוכן. ברשתות החברתיות בדרך כלל הדיבור הוא מאוד מאוד רדוד, מאוד מאוד.
כן.
ופה אנחנו באמת מאמינים ורואים שאפשר להביא אלטרנטיבה שהיא גם מצליחה, גם מבחינה מסחרית. זאת אומרת, אנחנו מבחינה מסחרית החברה מצליחה, אם לא, 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 לא הייתי ברור. בטח מבחינת כמות, גם מבחינת כמות ההזנות, החברה מאוד מאוד מצליחה. ואנחנו עושים את זה בלי להביא רמה נמוכה ולהרדיד את הדיון, ואנחנו נוגעים בנושאים ש... גם אם היית מכניס את רן את העינויים ב-2013-2014, כשדיברנו, הוא לא ימין שנעשה נושאים כאלה.
מה הכוונה?
עוד פעם, האוריינטציה של הרשת הייתה מאוד מדע, טכנולוגיה, היסטוריה, זאת אומרת, דברים כאלה כבדים במרכאות. והיום אנחנו עושים דברים גם יותר קלים.
עושים כותרות לצורך העניין?
לא, עושים כותרות הוא דווקא דבר מה זה. נניח עיסוק בזוגיות, בסדר? לא שזה לא איכותי ולא זה, זה סופר איכותי וסופר מעניין, אבל זה לא נניח האוריינטציה המיידית של הרשת הייתה. ואנחנו כן עוסקים בדברים האלה, מה שכן, אנחנו תמיד לוקחים את זה לעומק. צריך לזכור שזה גם היתרון הגדול של המדיה הזאת. זאת מדיה, או זהו מדיום, שהוא on demand. זה אומר שהתכנים הם תכנים שאמורים להיות evergreen. הם נשארים ברשת לתקופה מאוד ארוכה יחסית, ואנשים צורכים אותם לאו דווקא בקרבה האקטואלית. גם עושים, אם דיברנו על עושים את הכותרות, כשישבנו בהתחלה על הקונספט של הפודקאסט הזה, זה היה הסיפורים שמאחורי הכותרות המיידיות. זה פודקאסט שאנחנו מפיקים יחד עם ויינט. וגם שם די מהר הלכנו למקום של בוא ניקח נושא מרכזי שהיה השבוע ונחפור אותו לעומק. אותו דבר קורה בעושים עסקים. אנחנו אף פעם לא משהו רדוד כזה, איזה שיח כזה אגבי וחסר עומק. זה יכול להיות מצחיק, זה יכול להיות מפחיד, זה יכול להיות זה, אבל זה תמיד יהיה לעומק.
כן, יפה. אני סתם זורק משהו בהתייחסות לרשתות חברתיות, וזה בכללי, שמתחבר לעולם הפודקאסטים, שעוסק ב-on demand, שאנחנו כצרכנים גם צריכים להיות מודעים לזה. אני לצורך העניין מרגיש שבשימוש בפייסבוק, בסוף יש אלגוריתם, אם אתה מסמן לו מה מעניין אותך, אז בסוף גם בפייסבוק יש תכנים מאוד מעניינים, וזה עניין שלנו כצרכנים לדעת לדרוש את זה, ואם נדרוש את זה, נקבל את זה. לא, מאוד אוהבים להאשים את המדיה, אבל יש גם צרכנים למדיה, וכנראה אם אנשים אוהבים תכנים רדודים, יש הרבה אנשים כאלה, אז הם מקבלים את זה, וזה מוכר וזה זה. אבל שכל אחד גם ייקח את האחריות על עצמו, לאיזה תכנים הוא רוצה להיחשף, וכמובן שיאזין לפודקאסטים.
כן, כמה שיותר.
כמה שיותר.
אגב, כל פודקאסט אפשר להזין פעמיים או שלוש, אנחנו סופרים את זה כל פעם בנפרד. זה בסדר.
אז אתה אומר, מי שרוצה להתנדב יכול להריץ בלילה את הפודקאסטים שעושים היסטוריה, להגדיל את המספר ההזנות.
זה לא משנה. זאת אומרת, יש לנו היום הרבה מאוד ההזנות, זה לא הפיין פוינט שלנו כרגע, כמות ההזנות. אנחנו רוצים עוד מאזינים, כי באמת, עוד לפרוץ לעוד מעגלים של מאזינים.
וואי, אני חייב להגיד לך את זה עצמי, שיוצא לי, עדיין הפודקאסטים בישראל זה לא כזה שוס, ויוצא לי שאני מפגיש דרך הפודקאסט שלי אנשים בכלל עם עולם הפודקאסטים, ואז אומרים, אני שומע את מישהו אמר לי את המשפט הזה, תגיד, חוץ מהפודקאסט שלך יש עוד דברים, אני אתלבט אם לענות לו איזה, כי אני יודע שאני אעבד אותו ברגע שהוא יגלה כמה דברים עשירים, לא בטוח שיעקב אחרי כל הרעיונות שלי, אבל אני בא להגיד שבהחלט, אם אני מצליח לחשוף אנשים לעולם הפודקאסטים, בהחלט יש לזה עוד הרבה לאן להתרחב.
אמרנו, לא, אנחנו כבר לא בשפיץ קצה הקרחון, אנחנו בקצה הקרחון, ואני, כמו שאמרתי, אני מאמין שהתחום הזה יגדל מאוד בכל הפרמטרים המסחריים, מה שמוביל אותי פה בזה, ומה שאני אחראי עליו, בפן של התוכן, בפן של בכיוון של המאזינים, אין לי ספק. ואני מקווה שגם השוק יתגבש נכון, כי ראיתי שווקים שהתגבשו לא נכון.
מעניין.
שעשו, אני אתן דוגמה טריוויאלית. נסתכל על, על הצרה הגדולה שהמית פייסבוק על, על העיתונים בעולם, שבהתחלה ראו בו איזה כלי הפצה מצוין, אבל למעשה הוא לקח להם את כל, הוא לקח להם את כל, את כל המפרסמים. מפרסם, מפרסם היום, יפרסם בפייסבוק ולא יפרסם בעיתון, כי אומר ממלא, החשיפה תהיה לי דרך העיתונים. אז יש כל מיני מהלכים ש... ובהחלט יכולים להיות, יכול
להיות... זאת אומרת, אתה חושש מאיזושהי מונופוליזציה, משהו כזה? זה מה שתיארת בפייסבוק, אני מנסה
דוגמה, להבין. זה, לא, זה דווקא לא מונופוליזציה, אני חושב שפייסבוק הוא מונופול, ב, אולי הוא מונופול בעולם הרשתות החברתיות, אני מסתכל דווקא על התנהגות של שוק, של נניח עורכי העיתונים הגדולים, שנתנו במרכאות, במתנה, תוכן שלהם ל... לרשת החברתית, מתוך הבנה או תקווה אוקיי. שזה יגדיל להם את התפוצה, ומה שקרה שזה יתהפך עליהם, פשוט במקום, במקום זה, זה הוריד את התפוצה כן. שלהם, הוריד את הנוכחות הדיגיטלית שלהם, לטובת הרשת החברתית. אז זאת אומרת, זה יכול להיות דוגמה של, של שוק שמתפתח לא, לא נכון, לא טוב. עוד פעם, אנחנו שחקן בתוך השוק, אנחנו לא השוק. ולפעמים יכול להיכנס לך איזשהו שחקן שהורס את השוק. מסיבות כלשהם. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. לפחות בשוק הזה.
אני מבין אבל שאתה אומר את זה בצורה מאוד פתוחה. כאילו לא שיש לך באמת מושג מה הולך להיות. פשוט אתה מקווה שהפודקאסטים יפרח.
אני לא מחזיק מעצמי אידיוט, ואתה יודע למי ניתנה נבואה אחרי חורבן בית המקדש.
יפה מאוד.
שגם לגבי זה יש כל מיני זה. זה בפרק הבא של עושים תנ"ך תאזינו. לא, סתם.
אוקיי. מה שמעביר אותנו לפינת ההמלצות לסיום התוכנית, אחרי שהמלצנו פה גם במהלך הפרק על הרבה דברים, אז אם יש לך עוד רעיון לאיזו המלצה ספציפית...
כן, אז אני אגיד ככה, היה שאלה שלא שאלת, וטוב שלא שאלת, כי לא הייתי עונה, את מה אני הכי אוהב שעושים, ומה, וכן הלאה, אבל בכל זאת אני רוצה...
רציתי לשאול אותך, נכון, פרק אהוב במיוחד, או משהו כזה.
כן, זה לא יקרה. אני לא יענה את זה, אבל אני רוצה כן להמליץ משהו שהוא...
כולם היו בניי, אתה אומר?
לא, אני לא אעשה את זה, כי אחרי זה אני צריך כל אחד יש העדפות אישיות, אבל אני יכול להגיד, דיברנו קצת על משברים ופיבוטים וכאלה, והיו לנו כמה כאלה, ועשינו, ואני רוצה להמליץ על פודקאסט שהוא אחד הפודקאסטים המצליחים אצלנו היום, אז זה קצת לא פייר להמליץ עליו, אבל הסיבה שאני ממליץ זה כי אני חושב שיש פה איזשהו משהו מאוד מיוחד, וזה עושים טכנולוגיה. עושים טכנולוגיה, עשינו איזשהו שינוי גברי, עם מגיש מצוין שהיה לפני זה, והחלפנו אותו בדוקטור יובל דרור, ואני יכול להגיד שאני כל פעם יושב ומחכה בכיליון עיניים לפרק הבא, כי הוא כל פעם מפתיע אותי, זאת אומרת, אני מגיע מעולם הטכנולוגי, וגם רן, זאת אומרת, אנחנו חיים טכנולוגיה, מכירים טכנולוגיה, והוא פשוט תוקף יובל כל פעם את, את החומר מכיוון כל כך, כל כך מפתיע וכל כך מיוחד. לא תמיד אני מסכים איתו, אגב. אני הרבה פעמים המאזין הנודניק דני תימור מתקשר, ויש לי את הטלפון שלו, והוא תמיד יענה, כי בכל זאת הוא רוצה שאני אשלם לו בסוף החודש וכאלה. אבל אני חושב שזה אחד באמת, לפעמים אתה עושה איזשהו מהלך בלי להתכוון, ויוצא לך מה זה יופי, ולכן אני ממליץ בחום רב להאזין על הפרקים שעושה יובל, הוא עושה פרק, אנחנו פרקים מצוינים על אמזון, את האמת, כל פרק של עושים טכנולוגיה, ושוב, זה יותר בעניין של טעם אישי, הוא מאסטרפיס. אבל יש עוד הרבה.
זאת אומרת, ברור.
יש עוד הרבה, ואני לא אתחיל לזה, כי באמת, אני באמת אוהב את כל הפודקאסטים שאנחנו עושים. אנחנו, למרות שאני בצד המסחרי, יש לי גם, אני אוהב להתערב בזה, הרבה פעמים רן מראה לי את הגבול, והוא צודק, זה לא התפקיד שלי, אבל אני באמת אוהב את כל מה שאנחנו עושים פה.
מגניב. אני לא אמליץ, כי גם המלצנו מספיק, ונראה לי הגעתי למסקנה עם עצמי שלא תמיד יש לי מה להמליץ, אבל רק משפטים לסיום שחשבתי על זה, שדיברת על זה שיש כל כך הרבה תוכן, אז באמת לפעמים כשמישהו אומר לי שהוא רק מתחיל להכיר את עולם הפודקאסטים, אני ממש מקנה בו, כי אני יודע שמצפות לו כל כך הרבה חוויות משמעותיות, וכמו שציינת, יש הרבה פרקי פודקאסט או תוכניות פודקאסט ערוצים, שהם פשוט מאסטרפיס, ו... עדיין, כמו שאתה אומר, אנחנו רק בתחילת הדרך, קצה הקרחון, וברור לי שזה עוד הולך לצמוח ולייצר הרבה, אז יאללה, שנמשיך ליהנות מפודקאסטים. תודה רבה על האירוח.
תודה, אתה אירחת אותי, אמנם שפיזית זה היה אחרת, אבל תודה לך.
שנינו המערכים פה, נהננו. תודה רבה, דני, ו...
אפשר לעצור.